כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
אז זה היורצייט השני לידיד נפשי הבלתי נשכח רב חיים שימל. והמעורבות שלי בבית המדרש הזה עם הכולל הנפלא יד בנימין, כל כולו זה הודות לחיים שימל ידידי, איש שהכרתי והוכרתי במשך שנים רבות, והיה קשר מיוחד בינינו, תלמיד חכם, איש מעשה, איש חזון, עם חזון עמוק ורחב, אוהב תורה בכל נימי נפשו, למדן, וחסרים לנו אנשים כאלה. אז באתי פעמים רבות בחסותו כדי לתמוך במפעל המיוחד שיש כאן בבית המדרש, כולל מאוד מיוחד שאנשים באים אליו מקרוב, מרחוק, ברבטים, אנשים במילים שבאים להשתשע בדברי תוירו, וזה זכות גדולה, וזה לעילוי נשמתו. והפעם שנייה שאנחנו מתקבצים כאן לעילוי נשמתו ביום היורצייט. שנה ראשונה, באתי פעם בחודש ולמדנו מסכת אבות לעילוי נשמתו, ומשפחת שימל גם הוציאה לאור את המנחסו של מסכת אבות לזכרו ולעילוי נשמתו, והיום היא רוצה את השני. אז קודם כל אני מקדיש את התורה שאנחנו לומדים היום בלילה עם הציבור העצום שהתקבץ כאן, שדברי תורה יהיו לעילוי נשמתו של רב חיים בן רבן יומן, שדברי תורה יהיו לעילוי נשמתו, ו שם ארץ יושר, כל המשפחה יקרה לאשתו האלמנה שנמצאת כאן איתנו, ולכל בני המשפחה ולכל ידידיו הרבים. אז התבקשתי לדבר על שאלות שעלו על שולחני בתקופת המלחמה. לצערנו הרב, המלחמה הזו נמשכת כבר 6 חודשים, וכמו החזית גם השאלות מתחלפות, לובשות צורה, פושטות צורה, ואינני יודע על מה לדבר, משום שמדובר במאות שאלות בכל תחומי ההלכה. אז אני אתן קודם כל סקירה קצרה ותמציתית על אופי השאלות. אז בשלב הראשון היה השאלות המצערות, הכואבות והנוראיות שלא ציפינו להן. שאלות רבות שקשורים לזיהוי חללים, לקבורת חללים, מה עושים בדיני קבורה כשקוברים וחוזרים וקבורים וחוזרים וקוברים, כשמגלים חלקי גופה שהאמצעי היחידי לזהות אותם זה בבדיקות DNA, ואחר כך מוצאים ממצאים נוספים, דיני אבילות, דיני ענינות, ואלה שאלות שאף פעם לא עסקתי בהם ברבים, משום כבוד המשפחות, משום כבוד הבריות, ומשום שהן מצערות מדי. אז אלה שאלות שאנחנו דנים בהן בבתי המדרש, בחדרי חדרים, עם רבנים שנוגעים לדבר, ואני אף פעם לא עסקתי ברבים בשאלות אלה. שאלות שקשורות באופן ישיר לניהול מלחמה. איך יהודים מנהלים מלחמה? אז אני צריך גילוי נאות. הרמטכ"ל אף פעם לא התקשר אליי ותייעץ איתי איך לנהל מלחמה, ואף על פי שיש הקשבה רבה ושיתוף פעולה בין קצינים לרבנים, אבל אי אפשר להגיד שהרמטכ"ל והקצונה הבכירה מקבלת הוראות מהרבנים איך לנהל מלחמה. יש הרבה שיתוף פעולה, הרבה הקשבה, אבל אני לא נותן פקודות לצבא ושזה יהיה ברור. אני מכיר את הרבנים הראשיים של כל זרועות הביטחון, וכולם מתייעצים איתי, וכולם באיזשהו מידה מתייעצים איתי, אם זה משטרת ישראל או הצבא או השב"כ או המוסד. ומדינת ישראל היא מדינה שמתקרבת אל הקדוש ברוך הוא ומתקרבת אל התורה, ויש יותר ויותר אנשים ירי שמיים שמשרתים בכל זרועות הביטחון והם קשובים לדעת ההלכה, ולכן זה אתגר גדול. אז התחום השני הוא תחום שנוגע באופן ישיר למלחמה, פגיעה באזרחים בשעת מלחמה, וזו שאלה שכל העולם עוסק בה, ורבים התלונות נגד ישראל על פגיעה באזרחים ובעניין הזה כתבתי מאמר ארוך כבר לפני שנים רבות, והוא נתפס במנחת השיעור על התורה במהדורה ראשונה. שמירת שבת בשעת מלחמה, שהוא הגדול שבאתגרים, והערכתי בתשובות רבות, האם חילול שבת בשעת מלחמה זה גדר של הותרה או גדר של דחויה? האם אנחנו עומדים על הפסוק עד רדתה שבת יוטס, ירושלמי שבת י"ג, דורשים חז"ל, בבבלי זה שמה יסוקן, בירושלמי זה סתומה דגמורה, עד רדתה אפילו בשבת. הספסמס הבין שניהול מלחמה דוחה שבת לאו דווקא משום פיקוח נפש. לא הצלת נפשות היא שדוחה שבת, אלא כשם שקורבנות ציבור דוחים שבת, וכשם שמילה בזמן דוחה שבת, גם מלחמה דוחה שבת. זו השקפת הספסמס, שיש לה מקור גם בתשובת הריב"ש. בימים הראשונים של המלחמה, כאשר הצבא פשוט לא היה ערוך, וכוחות נלחמו בדרום ולא היה להם אוכל. ושאלו אותי, א', אם מותר לקחת אוכל מבתי היהודים שנהרגו, שפונו, וחיילים היו רעבים, האם מותר לקחת אוכל מכל מה שמצאו, ואחר כך כשנכנסו לעזה, האם מותר לאכול ממחליהם, כי פשוט היה מחסור באספקה לחזית. גם בשאלות האלה עסקנו, אבל שאלות האלה שייכים לעבר, נראה לנו העבר הרחוק. לצערנו זה לא כל כך רחוק, אבל מושג הזמן הוא תמיד יחסי. אז אלה היו שאלות שהתעוררו בתחילת ימי המלחמה. כתבתי תשובה מאוד כאובה, אבל מאוד חשובה, כי במלחמה הזו יותר מאשר בכל המלחמות אחרות שידענו, יש יותר הרוגים לצערנו מאש ידידותית. וזה האופי של מלחמה אורבנית. זה בלתי נמנע. Inevitable, אומרים באנגלית. כאשר נלחמים בתוך עיר, בתוך שטח צפוף, מלא אוכלוסייה אזרחית, אז זה בלתי נמנע שיש יותר נפגעים מאש ידידותית מאש כוחותינו. היו גם חטופים שהצליחו לברוח ונהרגו על ידי כוחותינו, וחיילים שהיו שבורים וריצוצים שבורי לב פנו אליי אם אנחנו צריכים תיקוני תשובה. הרגנו מחברינו, הרגנו משלנו, וכתבתי תשובה ארוכה וניקיתי את מצפונם מכל אשמה, וכתבתי שהם לא צריכים תיקונים, אף על פי שהשאלה הזו לא פשוטה בכלל. אז אני רק משתף אתכם במגוון העצום של שאלות שדנתי בהם, ואם אתם רוצים לשמוע את כל התשובות, אנחנו נצטרך להזמין אתכם סדר ראשון לבוא לכולל כל בוקר בחודשיים הקרובים. אני לא בטוח שאני אוכל להתפנות עכשיו, בפרט עכשיו כשבאים ימי החג. אבל גם בשאלות האלה דנתי הרבה. שלום לרב גולדשמיט. מאז המלחמה יעברו עלינו שני ימי חג. לא ימי חג דיורייתא, אבל חנוכה ופורים. ויש אנשים שיתפלו לשמוע שבנסיבות מיוחדות יש שאלות מיוחדות גם בתחומים שהם לגמרי פרווה. בחנוכה היו המון שאלות, איפה חיילים ידליקו נר חנוכה? האם חייל שגר בנמר או בטנק, האם הוא בכלל חייב בנר חנוכה? אדם שלא בבית, איפה להדליק נר חנוכה? כל בר דעת מבין שבתוך הטנק אי אפשר להדליק נר חנוכה, מסיבות רבות. ליד הטנק, איפה מדליקים נר חנוכה? מי שאין לו בית, או יש לו בית רחוק. ומי שתו לא בבית, הוא בחזית, שתו הלכה לבית הוריה, זה לא מדליק נר בבייסוי. אז היו הרבה שאלות בחנוכה. מה שלא דנתי זה איפה אוכלים סופגניות בחנוכה. החיילים היו דאגות יותר גדולות מאשר הסופגניות של חנוכה. עכשיו בימי הפורים היו בעיקר שתי שאלות מרתקות שגם בהם כתבתי תשובות ונתתי פסק. רבבות חיילים שנמצאים בצפון, בדרום, והם עסוקים וטרודים יומם ולילה במלחמה או במניעת מלחמה, ורבים מהם נאלצו לבחור לשמוע מגילה בלילה או ביום. האם יש עדיפות? האם יש עדיפות כאשר אתה צריך להחליט? מבטיחים לבוא לקרוא לך מגילה, אבל לא פעמיים, לילה או יום. כתבתי תשובה מרתקת. שאלה נוספת לחיילים בצפון, שנאסר עליהם באופן מוחלט להדליק אור, כדי שהאויב לא יוכל לזהות איפה חיילים נמצאים, אז לא יכלו לקרוא מגילה בלילה. אבל שחנוך פסק בתמתוף ריש צדיק בייס, אפשר להקדים קריאת מגילה בשעת הדחק מפלג המנחה. אבל השנה פלג המנחה היה שבס. האם יש מקום להקל קריאת מגילה בשבס מפלג המנחה, כאשר אי אפשר לקרוא בלילה? האם הגזרה שמייברנו דל אדמס ושוזרה נאמר רק לכלל ישראל, או אפילו ליחידים? גם זו סוגיה מרתקת. אז אף על פי שאני לא נותן לכם תשובות לכל השאלות האלה, אבל דווקא לשאלה הזו אני רוצה לספר לכם ולשתף אתכם בסיפור מדהים ומרתק, שמזכיר ימים עוד יותר קשים מאשר הימים שאנחנו נמצאים בעיצומם. בספר שאלות ותשובות ממעמקים, לא יודע אם כולם מכירים את הספר המדהים והקדוש הזה. אני אומר ספר קדוש, כל ספר תורני הוא קדוש, אבל אם כל ספר תורני קדוש, הספר הזה הוא קודש קודשים. ספר נכתב על ידי הרב אפרים אושרי, שהכרתי מארצות הברית. הוא היה תלמיד חכם צעיר בגטו קובנו, ורוב השאלות שהתעוררו בגטו הגיעו אליו, והוא פסק וכתב תשובות קצרות על פיסות נייר, כי לא היה לו מחברת נורמלית, כמובן שלא היה לו מחשב ומוצר החוכמה בגטו קובנו. אז הוא נהג לרשום מראי מקומות ותשובות קצרות על פיסות נייר, וקבר את הניירות האלה מתחת לעמודים של גבר הטייל שהקיף את הגטו, בתקווה שאם הוא ישרוד הוא ינסה למצוא את הפתקאות ההן, להרחיב את התשובות ולהדפיס אותן. ואכן בשעת הדשמי הוא שרד, הוא החזיר לעצמו רבים מנצת הלך האלה, והדפיס 5 כרכים שאלות ותשובות ממעמקים. והספר הזו כשמו כן הוא, אלה תשובות שנרשמו במעמקים, במעמקי היגון בגהנום. וזה ספר מדהים של 5 חלקים. היה לי רק חלק אחד, ואמרתי בשיעור לפני כמה חודשים כמה הייתי משתוקק להשיג גם את החלקים האחרים. התקשר אליי יהודי בשם קיובק, לא מכיר אותו, הוא שלח לי 2 חלקים שהיו בחזקתו, והוא כתב לי שהוא קנה את הספר לפני 50 שנה, והוא כל כך שמח לתת לי אותם, עדיף שיהיו אצלי מאשר אצלו. לא מכיר את האיש, הוא לא רשם מספר טלפון וכתובת. אם הוא מקשיב לשיעור הזה, אני מאוד מבקש שיתקשר אליי, כי אני רוצה להודות לו. ואם למישהו יש את 2 חלקים שחסרים לי, אני שמח, אני אשמח לקבל גם אותם. אז שאלות ותשובות ממעמקים. לאחרונה פגשתי את בנו של המחבר, והוא אמר לי שמדפיסים את זה מחדש, ואני מחכה לראות את הספר. בכל אופן, בחלק ד' יש שם תשובה מדהימה, והוא מספר שיום ראשון של חג הסוכס וטוב שינגי מלחר בשבס, ובשבס לא נוטלים לולב, אבל אדם הגיע לגטו מוקדם בבוקר עם 4 מינים, ותור גדול התקבץ מסביבו ורוצים ליטול לולב. ושאלו אותי, כך הוא אומר, האם יש מקום לברך על לולב. הם כל כך שמחו, אבל האיש אמר שהוא צריך להמשיך בדרכו בו ביום, הוא לא יהיה פה מחר בבוקר. והיהודים אומללים, שבורי לב בגטו, שלא היה להם כל אפשרות לקיים מצוות, רצו מאוד לזכות אולי בפעם האחרונה בחייהם במצווה הזו, אז רצו ליטול אולי בשבת. הרב אושי כותב, לא ידעתי מה לענות להם, אז התעטפתי בפרח השתיקה. כשאתה לא יודע מה לומר, אתה לא אומר דבר. אבל רבים עמדו בתור וברכו על הלולב ונטלו לולב בשבת. מוצאי שבת הלכתי לרבה של קובנו, הדבר אברום שהיה בגטו. הוא היה אחד מגדולי הדור. הדבר אברום, רב אברום דויף כהנא שפירא, הוא היה רתוק למיטתו, שכב על ערש דווי והוא נפטר בגטו קובנו. לא נהרג על ידי הנאצים, הוא נקבר כהלכה על ידי יושבי הגטו. שאלתי אותו הם נהגו כהוגן, והוא אמר ודאי שנהגו כהוגן, בנסיבות כאלה לא גזרו שם יבר הנדר דמס ושוס הרבים. לפני 4 שנים בתקופת מגפת הקורונה פנה אליי תלמיד חכם חשוב במנצ'סטר עם שאלה משונה מאוד, לא מעל מהדין. היה יהודי שיכול לקורונה, הוא מאוד חשש שיפנו אותו לבית חולים בו ביום יום ראשון, שראש השון היה בשבס. אם יפנו אותו לבית חולים הוא לא יוכל לשמוע עוד כי יש שפע למחרת. אתם זוכרים את הימים ההם, החולים היו מבודדים לחלוטין, אין יוצא ואין בא, ובחוץ לארץ היה הרבה יותר קשה מאשר בארץ. בארץ עוד התירו למאן דהוא ללבוש בגדי כהונה ולתקוע בשופר, אבל האיש חשש, מי יודע אם אי פעם ילו הזדמנות לשמוע שריפור, אז הוא ביקש שיתקעו לו בשריפה בשבס. השבתי לו, אחרי לשש וסכון יסו ודאי תמותה גם לעבור על איסורי קראת ולחול ביום הכיפורים, אבל צריך להסביר לאיש שאם לא תוקים, לא תוקים, ואין עניין לתקוע בשריפה בשבס. אבל האיש התעקש, שאל אותי הרב הזה ממנצ'סטר, הלו הרן שואל למה לא גזרו שם יברנו במילה, אולי יטלטלו את התינוק בשוס הרבים או את הסכין. עונה הרן, לא גזרו אלא כאשר כולם תרודים במצווה, אבל כאשר מדובר ביחידים בבודדים אז איש יזכיר לרעהו. כאן מדובר באדם בודד, הוא זה שחושש האם אפשר להקל על פי הרן. אז דנתי במה שכותב הרב אושרי, מה שהיה בגטו. מסקנה שלי לא הייתה, לא היה שום מקום להקל. הרן מסביר למה במילה לא גזרו, אבל כשגזרו גזרו ולא פלוג ולא חלקו בין ציבור ליחיד, בין בודדים לרבים. ואני אומר, אם הייתי בגטו קובנו גם אני בדיעבד הייתי אומר בדיוק כמו הדבר האחרון, בדיעבד לאחר מעשה גם אני הייתי אומר טוב עשו, אבל בשום אופן לא הייתי מתי לך התחילה. ודאי אותם יהודים שבורי לב שבמסירות נפש התקבצו לברך על הלולב בדיעבד, לא נקשר מצפונם ונגיד להם שעברו אווירה. אני אפילו מעיז לומר ולשער ולנחש שאולי הנחס רוח במרומים מאותו לולב היה גדול יותר מהנחס רוח שלנו בכל ימי חיינו אחרי האמירת לשם ייחוד. כי נעתם מדומה שהקודש ברוך הוא לא כפוף לאף אחד, הוא גם לא כפוף לרמב״ם. אף אחד לא מכתיב לקודש ברוך הוא מה לעשות ואיך להרגיש. ואני חושב כאשר אותם יהודים שבורי לב מרוב התלהבות במקום לזרוק את הלולב הזה מהחלון ולומר לוקוס לוקוס, כמו שבעטו במזבח בשעה צרה, חיבבו את המצוות ומרוב השתוקקות רצו כל כך לברך על הלולב, גם אם זה לא היה נכון לפי ההלכה, אני חושב שהנחת רוח במרומים היה לאין שיעור. ולכן בדיעבד גם אני הייתי מחזק את רוחם ואומר להם טוב עשיתם, אבל לא הייתי מתאים לך תחילה. ולכן חשבתי גם בנידון דידן לא היה שום מקום להתיר לקרוא את המגילה שבת אחר הצהריים מפלג המנחה. בין השמושויס הייתי מקל, אבל בן יש משה לא היה פתרון, כי אתה לא יכול לגמור את המגילה כל כך מהר, ובן יש משה כבר היה אסור להדליק אור. ולכן אותם חיילים, הם היה בידם, נרצו לשמוע את המגילה בבוקר, ולא בלילה. מה עוד, מה לא? כל כך הרבה שאלות בלתי צפויות עלו על שולחננו בתקופה הקשה הזו. אבל אני רוצה להזכיר במיוחד שתי השאלות הכי מרגשות ושהכי נגעו לליבי, וכבר פעמים רבים ספרתי על השאלות האלה, ואני משער שגם בציבור הקדוש הזה רבים כבר שמעו זאת מפי. לא בילחתי וניחת עודינו אליהם מלאכו אליהם שהכל יהיה בדבורי. שאלה אחת בהלכות נידה, ושאלה נוספת בהלכות שבת. שואל חייל צעיר שהוא ביחידה קרבית, הוא קיבל רשות לנסוע הביתה לשבת ליום, ואחר כך לחזור לעזה להמשיך בלחימה. אשתו נידה, הוא לא בטוח שיוכל להתאפק מלתת לה חיבוק או נשיקה לפני שהוא חוזר לחזית. האם מותר לו לנסוע הביתה? ועוד טרם השבתי על השאלה הזו, דמעות זרגו מעיניי, וחשבתי לעצמי, רבני שלום, אם יש לך צדיקים כאלה בצבא, אתה חייב להחזיר אותם הביתה ולדאוג להם שיחזרו לחיים ולשמחה ולשלום. החייל הצעיר הזה לא בטוח שאי פעם עוד יראה את אשתו וילדיו. הוא לוחם ביחידה קרבית, ואנחנו יודעים מה גודל הסכנה. הוא מתלבט ומותר לו לחזור הביתה, שם יקשר. הוא לא מפחד מאיסור קרץ, זה לא יקרה, אנחנו יראי שמיים. אבל אולי לפני שהוא חוזר לחזית הוא יקשר בחיבוק ונישוק בקרייבו. אז מישהו מעוניין לדעת את התשובה? כי לפעמים השאלות יותר חשובות מהתשובות. ואני חושב שבמקרה הזה השאלה הרבה יותר חשובה מכל תשובה. שאלה שכל כולו ספוג ביראת שמיים. ולמרות שסיפרתי את השאלה הזה 100 פעמים, גם עכשיו אני נחנק ואני מתרגש. סיפרתי את הסיפור הזה 100 פעמים, וכל פעם שאני מספר אותו אני נשנק ודמעות ממלאות את עיניי. לא מכיר את החייל, אני מאוד מקווה שהוא אכן חזר הביתה, הוא נמצא משפחתו עכשיו לחיים ולשמחה ולשלום. אז התשובה שלי הייתה, סע הביתה and do your best, תשתדל כמה שאתה יכול. אבל זה לא רק תשובה מן הבטן, אנחנו לא יכולים לפסוק מן הבטן, אתה צריך באמת לפסוק מן השכל ולבסס את התשובה שלך על מקורות הלכתיים. אני חושב שמקור השאלה הזו זה בבוב הבאסטר דפנון זין, בסוגיה של עוצם עינוי מרעויס ברו, פסוק במשלי, שחזר מפרשים, אדם שעובר בדרך והוא עובר בנהר ונשים עומדות על הכביסה, והגמור אומרת, מי שעובר במקום שיש נשים לא בלבוש צנוע והוא עוצם את עיניו, הרי הוא חסיד וצדיק ויבוא על שכרו. והגמור שואלת במה מדובר, אידי איסלי דרכה אחרינה, אם יש לו מקום חלופי, דרך חלופית להגיע ליעד שלו, והוא לא בוחר בדרך חליפית אלא עובר שם בכוונה, הוא רשע. לא רק מידת חסידות אלא עבירה. ידלת לי דרכה אחרינה, אז הוא אנוס. אז על מי נאמר שזה מידת חסידות? לגמור מתרצת, לית לי דרכה אחרינה, אין לו דרך אחרת ולכן מותר לו ללכת, אבל בכל זאת יבוא אלי למינס נפשי, אנחנו מצפים ממנו להתגבר על יצרו, הוא חייב לעבור שם, ויאף על פי כן אנחנו מצפים ממנו להתגבר על יסרו, ואם הוא עושה כן אז הוא נקרא חסיד. אז יש מצב, מותר לך והנה אף על פי כן, תשתדל כמיטב יכולתך לא להיכשל. איך מגדירים דרכה אחרינה? אף אחד מהראשונים שם בבבא בתרא לא מסביר. אבל לפעמים אנחנו עומדים סוגיה אחת מסוגיה אחרת. יש עוד מקור אחד בכל השס, שבהם אנחנו מוצאים את ההגדרה דרכה אחרינה, וזה בעבוד אזור הדף ממחת. שם מדובר משאלה האם מותר לעבור תחת השאלה. השאלה זה עת של עבוד אזור. וגם שם כתוב, אידי איסלי דרכה אחרינה אסור. אם אין לו דרך אחרת, מה הוא יכול לעשות? מותר. כותבים שם התוספות. מה זה נקרא ליסלי דרכה אחרינה? אין לו דרך אחרת. תמיד יש דרך אחרת. אף פעם אין דרך אחת להגיע מכאן לשם, מנקודת המוצא ליעד. תמיד יש דרכים אחרת. אתה רוצה להגיע מכאן למרחק של קילומטר, אתה יכול לנסוע לרמה, לעלות על אונייה ולהפליג 6 חודשים ולהגיע ליבשת מכיוון אחר ולבוא במקום מצפון דרומה, מדרום צפונה. קודם טריסס, דרך אחרינה זה דרך חלופית שלא לוקח יותר זמן. אם זה לוקח יותר זמן, זה מוגדר ליטלי דרכה אחרינה. ובליטלי דרכה אחרינה מותר לו ללכת לדרך אף על פי שהוא מכניס את עצמו לניסיון שאולי יקשל בו. עד כדי כך הגמור אומרת, הוא אינס, הוא חייב לבור כאן, מה הוא יכול לעשות? אבל הוא אמור להילחם ביצרו, במידת חסידות אם הוא יצליח להתגבר. ברור בעיניי שחייל שמקבל אפשרות לנסוע הביתה זה ליסלי דרכה אחרינה, זה טבעו של עולם. כל חייל בכל העולם כולו, בכל הנסיבות הנורמליות, כשהוא יכול ללכת הביתה, הוא אמור להיות בבית. ומותר לו ללכת לבית, אף על פי שיש חשש שיקשל בדיוק כמו אותה סוגיה, והוא אמור להשתדל. וזו הייתה ברכתי אליו, סע הביתה, תעשה כמיטב יכולתך. אני חייב לשתף אתכם גם בשיקול נוסף שהיה לי כפסיכולוג. אינני פסיכולוג קליני, אין לי השכלה אקדמית, אני לא יודע אם אני צריך להתבייש לומר שאפילו אין לי השכלה של תיכון. כל ההשכלה שלי באה מחדר חסידי. לא למדנו הרבה שם, כפי שאתם יכולים לשער בארצות הברית וויליאמסבורג. אבל כל רב אחרי הרבה שנים הוא קצת פסיכולוג. היה ברור לי שהחייל הזה בסופו של דבר יסע הביתה. לא ייתכן שלא יסע הביתה. ואם הוא יסע הביתה נגד פסק של רב, הוא קרוב להיכשל. אם הוא נוסע הביתה בברכתי ובהיתר, יש הרבה יותר סיכוי שימצא את כוחות הנפש להילחם ולהתגבר. הבסיס של היתר שלי הוא בסיס הלכתי מובהק. כשאמרתי מותר זה מותר, כפי שהסברתי בבסס על אותה סוגיה, אבל גם שקלתי וגם היה ברור לי שזה הדבר הנכון לומר, גם לחזק אותו וגם לתת לו יותר סיכוי אכן לעמוד בניסיון ולנהוג כשורה. זה פסק אחד חשוב מאוד בעיניי, וכפי שאמרתי, לפעמים השאלות עוד יותר חשובות מהתשובות. והסיפור השני שרציתי לשתף אתכם גם הוא מרגש עד למאוד. חייל שנודע לו, ברוך השם, בשורה טובה שנולד לו בן זכר בעודו לוחם בעזה, והברית היה אמור להיות בשבס. מפקד נתן לו רשות לנסוע הביתה לשבת, אבל הוא אמר שאין סיכוי שיגיע הביתה לפני כניסת השבת, גם אם הוא יצא בצהריים מעזה, עד שיוצאים מהחזית, אין סיכוי שיגיע הביתה לפני שבת, אם מותר לו לנסוע. אז הרב הצבאי צלצל אליי, אין שום היתר לנסוע בשבת כדי להשתתף בברית של הבן שלך, כמה שזה חשוב, אבל אדם יכול לעשות מועל בשליח, גם בטלפון, גם על ידי האחרים, ואין כל היתר לנסוע הביתה כדי להשתתף בברית, וגם אם בני המשפחה לא יסלחו לך שלא היית בברית, עדיין אין בזה היתר. פסק לו הרב, הרב הצבאי, אם אתה מרגיש שאתה הגעת לנקודה שאתה לא יכול להמשיך להילחם, יש מושג שבאנגלית קוראים לזה battle fatigue, לא יודע אם יש הגדרה בעברית, אבל באיזשהו שלב אחרי שבועות של לחימה החייל כבר צריך התרעננות, הוא צריך לנהלת הביתה, קצת להברר את הראש, קצת להתחזק. המתח של שדה הקרב הוא מתח שאף אחד לא יכול להבין, מי שלא היה שם. אני לא הייתי שם, אבל אני קצת מבין מתוך אינטראקציה עם כל כך הרבה צעירים. אז פסק לו הרב, אם אתה מרגיש שאתה לא מסוגל להמשיך להילחם, אתה יכול לנסוע הביתה. אחרי רבע שעה חייל עונה, עשיתי חשבון נפש, אני יכול להמשיך להילחם, אני לא חושב שיש לי יותר, אז אני נשאר כאן. והוא מוסיף, אני מקווה כאשר הילד שלי יגדל ואני אספר לו למה לא השתתפתי בברית, אני מקווה שיסלח לי, ואני מקווה שיהיה לו שיעור בירת שמיים. וגם לי זה היה שיעור בירת שמיים, משום שהחייל הזה קיבל, הוא קיבל אור ירוק, כל מה שהיה צריך לומר הוא, כן, אני עייף, אני תשוש, אני צריך הביתה. כמה קל היה לו לומר את זה, אבל הוא לא אמר את זה. הוא אמר, הסיבה שאני רוצה לנסוע הביתה, אני רוצה להיות בברית, ואם אין לי יותר, אז אין לי יותר. שוב, ברוך השם, הילד נכנס לבריתו של אברהם אבינו, ביתו בזמנו. אני מאוד מקווה שהחייל הצדיק הזה יושב עכשיו בבית. קצת מוקדם להסביר לילד שלו למה הוא לא השתתף בברית, זה יצטרך להמתין עוד כמה שנים, אבל אני מקווה שהוא יושב בבית בריא ושלם. אז זה קצת שאלות שדנתי בהם בחודשים האלה, וכולנו תפילה ותחנון שנוכל לחזור לשאלות נורמליות, לשאלות של שאלות בריאות, בריאות של חתונות ובר מצווה והנוכס תפילן וכל השאלות הסטנדרטיות שאנחנו עוסקים בהם בימי שלום. אנחנו קרבים לחג הפסח כבר פחות מ-30 יום. חג המצות יותר מאשר כל יתר החגים, הוא החג של אמונו וביטחון. כל שלושת הרגלים הם זכר ליציאת מצרים, אבל הזכר העיקרי לעצם היציאה מעבדות לחירות זה פסח. בפסח יצאנו מעבדות לחירות, בפסח ראינו יודה הגדולה וזרועו הנטויה, בפסח ראינו את המויפסים, את הניסים שלא הייתה כדוגמתם מאז בריאת העולם ועד עצם היום הזה. סרט המכות בקריאת ים סוף, וכותב הרמב"ן בסוף פרשס בוי, מן הניסים הגדולים והנפלאים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה. והרמב"ן ממשיך וכותב שאין לנו חלק בתורת משה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. הרמב"ן כותב דברים נחרצים עד למאוד. כל דברינו ומקרינו הם ניסים ואין בהם טבע. הרמב"ן לא היה מן הבטלנים, הרמב"ן היה גדול הדורות, מגדולי רבותינו הראשונים. הרמב"ן היה בקיא ברפואה, מה שלא כולם יודעים, לא כמו הרמב"ם, אבל גם הוא היה בקיא ברפואה, בקיא במדעים, והוא היה מודע שיש חוקי טבע בעולם. אבל הרמב"ן כמו הרמב"ם, בעיקר הראשון, ליהוד ג' העיקרים, כאשר הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הרמב״ם ודאי היה מודע לחוקי הטבע, ובמועין הבוכים וביסויד התורה הוא מבאר בריחות את הסוגיות האלה. אבל הם גם היו מודעים שחוקי טבע קיימים כי הקדוש ברוך הוא מפעיל אותם ובורא אותם, ואין כוח בעולם זולתו ואין עוד מלבדו. חוקי הטבע הם הכלים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, והקדוש ברוך הוא יכול לברוא מיליון עולמות, ובכל אחד מן העולמות האלה יש סט אחר של פיזיקה וכימיה ותרמודינמיקה, סט אחר של חוקי טבע, והוא יכול לברוא עולמות ספונטניים שאין בהם חוקיות. ויום אחד השמש יעלה במזרח וישקע במערב, למחרת הוא יעלה בדרום וישקע במזרח, למחרת הוא יעלה ולא ישקע, עד אשר יעלה רצון בפניו. עולמות ספונטניים שאין בהם חוקיות, הכל בידי שמיים. אז ודאי שיש חוקי טבע, אבל אנחנו צריכים להאמין שהכל רצונו יתברך שמו. מי היה האדמור בימי חז"ל בתקופת המשנה? מי היה בר מויפס של חכמי המשנה? אין ספק רבי חנינא בן דוסא. בכל שש סדרי משנו, בכל השס, אין מאמר הלכתי אחד של רבי חנינא בן דוסא. הוא היה מגדולי התנאים. אין ספק שהיה למדן עצום כמו כל היתר, אבל אין שום מאמר הלכתי בשום מקום של רבי חנינא בן דוסא. מה יש ממנו? סיפורי נפלאות יותר מאשר כל יתר התנאים גם יחד, במסכת ברכות, במסכת טענות. אחד הסיפורים הידועים של רבי חנינא בן דוסא קשור לנר שבת. ערב שבת אחר הצהריים הבת שלו באה להדליק נרות, וזה לא דולק. לתדהמתה ולצערה היא שמה לב שבמקום שמן יש חומץ, והיא לא מצליחה להדליק נר, והיא באה לבכות אצל אבא שלה, אצל רבי חנינא. אין נרות שבת. הוא אומר, מה פתאום? מה קרה? חומץ. הוא אומר, מי שאומר לשמץ וידלק, יאמר לחמץ וידלק. שב על ההדליק, וראו זה פלא, הנרות דורקים. אז אנחנו מתפעלים מן הנס. לא, בסביבתו של רב חנינא בן דוסא אף אחד לא מתפעל מניסים. היו שם ניסים כל הזמן. צריך להתפעל מהשפה שלו. הוא אומר לבת שלו, ביתי, מה אכפת לך? מי שמע לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. השפה הפשוטה. הוא לא לובש את הגרטל והולך למקווה, אומר, אני הולך לעשות משהו הירואי, אני הולך להפוך סדרי בראשית, תראי מה שיקרה עכשיו, אני הולך לעשות נס. הוא מדבר פשטות. מה אכפת לך? תפסיקי לבכות, החומץ גם יכול להדליק. והיא אומרת לו, אבא, אבל למדתי בית ספר שחומץ איננו דליק, יש חומרים דליקים, יש חומרים שלא דליקים, וחומץ לא יכול לדלוק. אבל רב חנינא בן דוסא, מה, למה שמן דליק ולא חומץ? כי ככה עשה הקדוש ברוך הוא. אני מאמין שבבית שלנו עכשיו אחר הצהריים, כדי שנוכל לזכות במנהל שבת, וכדי שהבת הקטנה שלי תפסיק לבכות לי, קדוש ברוך הוא עכשיו ידליק באופן, יחליט באופן חד פעמי שגם חומץ הוא חומר דליק. כך היה. מוצאי שבת, הבת עוד פעם ניסתה להדליק את החומץ, לא הלך. אבל בליל שבת קדוש ברוך הוא החליט, בביתו של רבי חנינא בן דוסא גם החומץ יהיה חומר דליק. אז אנחנו מתחזקים באונה וביטחון כאשר אנחנו זוכים את הניסים הגדולים. אבל אני חושב שכוונת הרמב"ן לא רק לחוקי הטבע, גם חוקי ההיסטוריה. וזה הדגש שלו, שכל דברינו הוא מקרי. כל המקרים שקורים ממנו, הכל ניסי. הכל למעלה מדרך הטבע והכל מיד השם. גם הישועות וגם הכאב. אנחנו עם שמתנהל למעלה מדרך הטבע. תמיד אני אומר, בדרך הטבע לא היינו אמורים להיות כאן. בדרך הטבע היינו אמורים להיות שלוש דפים בספרי ההיסטוריה. באיזשהו מקום בין האימפריה הרומית לטרויה העתיקה היה אמור להיות כתוב שהיה עם, הם קראו לעצמם יהודים, לדבריהם היו צאצאי הפטריארכים, לדבריהם הם היו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, והם זכו לתהילה כשבנו בית מקדש כך וכך לפני הספירה, שקו לתהום הנשייה כאשר חרב המקדש שלהם כך וכך אחרי הספירה. זה דרך הטבע. אנחנו כאן against all odds, שלא כדרך הטבע. מורי ורבי היה תדיר מצטט את רבי יעקב עמדן. בהקדמה שלו לסידור הוא כותב, חי ראשי, וזה לשון של שבועה, כאשר אני מתבונן בקיום ישראל בגלות, שא אחד בין 70 זאבים, הנס הזה גדול בעיניי, ככל הניסים שנעשו לאבותינו במצרים, על הים ובארץ ישראל. העובדה שאנחנו קיימים ולא שקענו לתהום הנשייה כמו אימפריות אדירות, זה הנס הכי גדול בהיסטוריה. 100 שנה לפני רבי יעקב עמדן, אני לא רגיל לצטט מקורות נוכריים, אבל 100 שנה לפני רבי יעקב עמדן, כך מסופר, היה פילוסוף צרפתי מאוד ידוע, היה מתמטיקאי ופילוסוף, בלייז פסקל, והוא נשאל על ידי מלך צרפת, יש לך הוכחה מדעית לקיומו של האלוקים? הוא אמר, יש לי. מה ההוכחה שלך? הוא אמר מילה אחת, the Jews, היהודים. העובדה שהם עדיין קיימים זה נס, ואנחנו קיימים. מה היה פסקל אומר? להבדיל, מה היה רבי יעקב עמדן אומר היום? הוא כתב את הדברים לפני 300 שנה. מה עברנו ב300 שנה האחרונות? כמה ניסיונות, כמה קשיים, ועל כולם השואה, הפתרון הסופי, כאשר יותר משליש של העם פשוט נרצח והושמד. ואני בן של ניצולים, גם אבא וגם אמא זכרונם לברכה היו באושוויץ. אני תלמיד של אחד הסורדים הגדולים ביותר של הרב מצאנז, ששיקר את אשתו וכל 11 ילדיו ונשאר לבד בעולם כערער בערבה. אף אחד לא האמין אז, אם היו רואים איך אנחנו נראים היום, אף אחד לא היה מאמין. אנחנו קיימים and we're doing quite well, וברוך השם חזרנו לארץ קודשנו, ואנחנו בונים ונבנים בה. אנחנו לומדים תורה ואנחנו גדלים ומתחזקים בכל העולם כולו. זה נס, ומן הנס הזה אנחנו אמורים לשאוף כוחות גם לימים הקשים שלנו. ואכן הימים הם ימים קשים. הם ימים קשים כי עדיין יש חללים בכל יום, אלמנות ויתומים, הורים שקוברים ילדים, משפחות שדואגים ליקיריהם שנמצאים ביד אויב ואף אחד לא יודע מה קורה איתם, וכבר לא מדברים על אלפי אלפי הפצועים שרבים מהם נאנקים ביסוריהם. אז ימים הם ימים קשים. ימים שמחייבים כל אחד ואחד לתרום את חלקו בכל דרך שהוא. ואלה שיושבים בבתי המדרשות צריכים, אני אומר לאנשים, אם שום דבר לא השתנה בסדר יום שלך מערב שמחת תורה למוסי שמחת תורה, אז אתה צריך בדיקה, או שאתה לא מאמין או שלא אכפת לך. כי אם אתה מאמין בדברי חזר ואתה מאמין בכוח התורה ובכוח התפילה ואתה לא עושה מאמץ, איך זה יכול להיות? או שלא אכפת לך או שאתה לא מאמין, ושתי האופציות הן גרועות. כל אחד צריך להשתדל. אלה שלוחמים שקודש ברוך יהיה בעזרם ויתרם רק בניצחנות. אלה שיושבים בבית ולומדים צריכים להרבות בתורה, להרבות בתפילה, להרבות בחסד, להרבות באהבת רעים. וכולם צריכים לעשות יותר, ובעיקר להתחזק בימים הקשים באמונה ובתוכן, שבקרוב נזכה לראות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים. איחרתי לשיעור כאן כי אמרתי שיעור ארצות הברית היום אחר הצהריים, ודיברנו במצוות מרור, וציטטתי את שובס אחסם סויפה סמן קוף למד בייס. אחסם סויפה מדבר איזה מרור להשתמש. היום יש חסה נקייה מתולעים, אז מעדיפים חסה. באירופה אף אחד לא משתמש בחסה, משום שהחכם צבי קוף יוטט ואחסם סויפה קוף למד בי, שניהם כותבים אי אפשר לאכול חסה ולא להיכשל בחשש של תולעים, ולכן כולם אכלו מה שאנחנו קוראים חזרת טעמך. כותב החסם סויפר, אני יודע שחזר אומרים רמז מצווה בחסה, כי זה לשון של חסה לחמנה אלן. אני אתן לכם רמז גם על טעמך. טעמך זה ראשי תיבות תמיד מספרים כבוד אל. מעניין. וחסם סויפר כותב, אלה שאוכלים אפיה וקרפס, אני אתן לכם עוד רמז, אפיה זה ראש הטייבס קייל פועל ישוע איסאוטו. הייתם פעם במצווה טאנץ בחתונה חסידית? מן הסלם כל אחד שיושב פה יש לו קרובים חסידים. אז במצווה טאנץ בחתונה חסידית כולם ישנים, כולם ירדמים חוץ מהגרמר. הוא ישן אחר הצהריים כל היום והוא רענן, ועל כל שם יש לו ראשי תיבות, המחותן והמחותנסת והסבתא והסבא. ולרגע נדמה לנו שחסם סויפר הוא גרמר, אבל ליל הסדר זה לא מצוותנס, וחסם סויפר ודאי איננו בת חד. ואני חושב שיש כאן רמזים עמוקים וכל כך רלוונטיים לליל הסדר. אוכלים מצה כדי לזכור את הגאולה, אוכלים מאור כי אנחנו צריכים לזכור גם את העדות. אנחנו גם צריכים לזכור את הקושי ואת הכאב ואת הבכי ואת הדמעות, ולכן אוכלים מאור. אומר חסם סויפה, כשאוכלים מאור צריך לזכור תמיד מספרים כבוד אל, אבל תמיד תמיד, לא רק בימים של תהילה ולא רק בימים של חסד, אלא תמיד מספרים כבודו, תמיד, גם בימים הקשים. ובליל הסדר כשאוכלים אפיה צריך לזכור כאל פועל ישוע איסאוטו, והקדוש ברוך הוא פועל ישועות, ובסופו של דבר הוא תמיד נפרץ לעזרתנו. לפעמים נדמה לנו שזה קצת מאוחר, אבל אלה חשבונות שמיים, וצריך תמיד לזכור כאל פועל ישוע איסאוטו, ותמיד מספרים כבוד כאל. אז עדיין אנחנו נמצאים בימים קשים, ואנחנו מתחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו, אנחנו תמיד אוהבים אותו, ושהקדוש ברוך הוא ירפא שבורי לב וינחם את כל אלה שצריכים נחמה וישלח רפואה שלמה לכל אלה שצריכים רפואות וישועות, והמלחמה הזו תיגמר במהרה וכל הבנים יחזרו לביתם לחיים ולשמחה ולשלום, ובניסן נגאלו, בניסן עתידים לגאל, שהקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו ויגולנו במהרה וימינו.
כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.